שלום לכולם, אנחנו בעצם בחלק השני של הנושא מסגרת ההלכה שבין האיש לאישה, מתירנות מול שמרנות. בשיעור הקודם דיברנו באופן כללי על באופן תרבותי רחב יותר, מה דינן של תרבות, תרבויות שמרניות, תרבויות מתירניות, מה ההשלכות של זה לכאן ולכאן. ראינו בסוף את אחוזי הגירושין שעל פי ניתוח של מסמכים של עורכי דין ומגשרים מקצועיים רואים שאחוזי הגירושין הגוברים והולכים בדור האחרון זה תוצאה ישירה של, לפחות לפי חלק גדול מהסיבות שפירטנו, תוצאה ישירה של תרבות מתירנית לפני הנישואין ולאחריה, מה שמעצים את הקושי לייסד בית נאמן בישראל לאורך ימים ושנים. ודיברנו מהנקודה הזאת בדיוק אנחנו נתקדם. אז יש אנשים שטחיים ומיואשים שבאים ובמקום לפתור את הבעיה מנסים לעשות אידיאליזציה של הכישלון. אז הם יגידו, נו, אז אין שום דבר רע בגירושין, מה הבעיה? זו אופציה שמונחת על השולחן, מה קרה? יש זוגות שלא מסתדרים, אז אם אלא... אז הם נפרדים, לא קרה שום דבר, אנחנו לא קתולים, יש לנו בחירה חופשית, וזה בסדר. לא הלך בניסויים ראשונים, ממשיכים הלאה, לא הולך, ממשיכים שלישי, לא הולך שלישי, הולכים לזוגיות רביעית, עד שזה מסתדר, מה קרה? לא קרה שום דבר. אז כמובן שזה לא נכון, מה שהם אומרים. קודם כל, צריך לזכור, לפני שמתייחסים, שכשם שיש מצווה להינשא כדת משה וישראל, כך יש מצווה להתגרש כדת משה וישראל, במידה והנישואין הפכו לגיהנום. טוב, זה ברור, היהדות לא מתכחשת לדבר הזה, שלא נטעה. מצד שני, חשוב לדעת כמה נתונים, אתם יודעים אותם, אני רק מציף. נקודה ראשונה, הרבה פעמים, הליך הגירושין, לצערנו, הופך למלחמת עולם של ממש. שהצדדים יוצאים פצועים ומדממים, האיש, האישה, הילדים שבתווך סוחבים צלקות אחר כך כל החיים, והרבה מההליכים מכוערים לצערנו שמתרחשים, שגם הרבה שנים של טיפול פסיכולוגי, במיוחד לילדים, לא תמיד עוזר. כך שלצייר את אחוזי הגירושין המטורפים שעולים בקצב רצחני בגלל המתירנות ש... התחדשה אלינו אך ורק, או בעיקר ב-50 השנים האחרונות, לצייר את זה כאיזו אופציה ריאלית, משהו שהוא בסך הכל ביטוי של חופש וערכים נעלים ובלה בלה בלה, אז כל הדבר הזה זה אשליה, זה שקר, כי הם מתעלמים מהדם ומהסבל הנוראי שזה משאיר אחרים. אז אתה לא יכול להפוך משהו שמשאיר כל כך הרבה סבל ומשקעים ללגיטימי בגלל שיש בעיות ביכולת להחזיק אותו. ולנהל אותו נכון. אתה צריך לרדת לשורש העניין, ולדקור את הבעיות, ולא לעשות מה שנקרא אידיאליזציה של הכישלון. אתה אומר, אי אפשר לפתור את הבעיה, אז אנחנו מנסים לראות את הצד החיובי שבה. לא נכון. יש בה המון המון בעיות, המון המון דברים רעים, מאוד. וגם נראה לי שהזכרנו פעם שעברה, שהמחקרים רעים שהסיכוי של זוג שהתגרש פעם אחת, להתגרש בפעם השנייה, הוא יותר מפי שתיים. זאת אומרת שהגירושין הם לאו דווקא הפתרון. יכול להיות שהפתרון הוא, שוב, כמו שניסינו לטעון, לרדת לשורשי הבעיה, לשורשי התרבות, להבין מה מוליך ויוצר מציאות שבה זוג לא מצליח היום להחזיק מעמד. כל זוג שלישי בארץ לא מצליח להחזיק מעמד, והם הבטיחו לעצמם שרק המוות יפריד ביניהם. והם לא מצליחים להחזיק מעמד. הסימן שיש בעיה. זה לא ביטוי לשחרור חדש, לאיזה מדרגה נעלה שהמין האנושי קנה. זה ביטוי לחוסר יכולת ולנחות מאוד עמוקה שהייתה קיימת כל השנים ונלקחה מאיתנו. בשל סיבות מגוונות. לכן זה לא אינטליגנטי לומר, בסדר, נו אז מה, אז יש זה וזה ולהתעלם מכל העניין. זה ככה סתם אני אומר הערת אגב. נמשיך. אנחנו נדבר עכשיו, בגלל שהנושא הוא מסגרת ההלכה, אז נמשיך ולדבר, בעזרת השם, על הנושא של שמירת נגיעה. אני מדבר על כמה דברים שקשורים לעולם ההלכתי. שמירת נגיעה. סוגיית שמירת הנגיעה מטרידה נערים ונערות רבים בגילאי הנעורים, ועוד יותר בגילאי ההיכרות לקראת חתונה, בעזרת השם, לא קל בכלל. איסור הנגיעה, כמובן, מקור מספר אחד, יש לכם בדף, נלמד מהפסוק בויקרא, ואלישה בנידת טומאתה, לא תקרב לגלות ערוותה. מכך שהפסוק נוקט בלשון לא תקרב, ולא נוקט בלשון, נגיד, לא תגלה ערוותה, לומד הרמב״ם שמה שאסור זה לא רק לגלות ערוותה, אלא לא תקרב. עצם הקרבה אסורה מהתורה. כלומר, כל מה שיש בו כדי להוליד אינטימיות, שיכולה להוביל בסוף לערווה, אסור מהתורה. חיבוק, נישוק ונגיעה של חיבה לרוב ככל הדעות, אסורה מהתורה. אז למעשה בימינו, בגלל שהרווקות לא טובלות, שכך תקנו, שרווקות לא תטבולנה, ומאחר ומן הסתם קיבלה וסת בגיל 12-13, לכן בפועל כל הבנות הרווקות הן טמאות נידה. וממילא הדבר הזה חל עליהם. איסור תורה שכרוך במגע של חיבה. ודאי חיבוק ונישוק. לכן תקנו טבילה. איסור טבילה לרווקות. לא, זה טבילה הלכתית. זה לא להרביץ שחיית חתירה. זה עם הכנה, לא כזה פשוט, עם בלנית. האיסור הזה הוא פשוט ומוחלט. אנחנו לא מדברים על לחיצת יד לאישה מחמת הכבוד או מחמת הנימוס. אין בזה שום חיבה. אישה מגישה לך יד. אתה לא רוצה לפגוע ולהעליב אותה. ודאי יש אנשים שמסתכלים שהיד שלה נשארת תלויה באוויר. אלבון גדול מאוד. בסדר, אז ילחץ לה את ידה. למה יעליב אותה? אה? כן, זה לא נגיעה של חיבה. ומה שאסור דרבנן זה מה שיכול להוביל לקריבה, להריות, ממילא, אם זה לא קשור לפרמטר ההלכתי הזה, ויש כאן עניין של כבוד הבריות וכו' וכו', אז בסדר, זאת לא הקריבה שנאסרה. אז אם שאישה לא תיפגע, אז הרבה רבנים, באמת... אז יפה מאוד, זה המשפט הבא, הדודה הזקנה, שבכוח אתה אין לך אפשרות מילות, ובעל כורכך אתה מקבל איזה אחת, אז באמת גם שם לא צריך להילחם מלחמה שערה על מזבח הטהרנות, אלא בסדר, ודאי שאין שם שום עניין של חיבה ולא קריבה לעריות, ואין בכלל שום עניין כזה. זו נשיקה שאומרת שלום בתרבויות שחומות אור, וזה שבתרבויות לבנות אור עושים רק עם הראש ככה, ובקושי לוחצים יד, זה לא אומר שהם צריכים לזלזל בתרבויות שמנשקות שכדי להגיד שלום, מה שלומך? אז זה הביטוי שלנו. ולכן, אם יש לך דודה כזאת, אם אתה יכול להימלט באיזושהי דרך תבורך, אם אתה לא יכול, נו, אז בסדר, אז זה קרה. לא עברת על שום איסור. כמובן, החכם ינסה למצוא את הפתרונות שלו, אבל בוודאי לא במחיר של פגיעה ו... יודעים שיש דודה זקנה שהיא אינטליגנטית, כלומר היא מבינה אם אתה מסביר לה מראש, לא כשהיא באה לנשק ואתה נמנע, ויש דודה שכבר היא לא רוכשת השכלה מגיל מסוים, ואולי בכלל, לא אגיד בכלל לא, אבל שלא, איך אומרים, זה לא הצד החזק. אז אתה, אין לך מה להסביר, כי לא, אה? שמה?
היא באה לקרוא לך. כאילו
היא קוראת לך ככה. בסדר, אם זה דודה, אז כן, על פי הקריטריון הזה, אז זה היגיון. אפיל היגיון. לא, אבל לא תקרב. האיסור הוא לא תקרב, ומה שיש בו כדי לקרב אותך למציאות של קריבה לעריות. כלומר, יחסי אישות וכן הלאה. מכאן נאסר, חיבוק נישוק נגיעה של חיבה, שיש בו כדי... אבל פה זה לא קשור, זה סתם כבוד חיצוני, זה לא קשור לסוגיה בכלל. לכן יש מי שאמר שלא צריך להגזים, ויש את מי שנלחם באש ובמים גם בעניין הזה. אני חושב שזה מוגזם. כן, לחיצת יד כן. נראה לי הרב עובדיה עם גולדה מאיר, לא יודע מה הסיפור הידוע. הרב קרלי מחיבק את טוב, זה סוגיה הזאת. זה, בוא לא נזכיר את הסוגיה, ניכנס פה עכשיו לסוגיה.
יד היום.
זה סוגיה מורכבת יותר. לא ניכנס אליה.
לא תקרא לרב, זה נוגע גם למשפחה הקרובה. אמא, אחות.
לא, אחות אמא אין בעיה. אחות אמא בסדר, אין בעיה. נכון, אבל זה לא קריבה של חיבה. מה שאסור זה קריבה של חיבה. לכן אחות מותר. אז זה אסור, נכון. אז יש כאן היגיון מסוים. תשמע, לא סלו צמות, אתה יודע, אתה יודע. לא, אם זה בצניעות, זה כמו שהיינו רוקדים סלו בבית ספר יסודי, ככה, שרכבת עוברת באמצע. מה?
השאלה למריטאים, מי שלא מכיר אתכם.
נו, בסדר, ברור שלא משהו לעשות דבר כזה, אתה יודע, בכל זאת, מה? אתה יודע, לא תיקח אותה לכתפיים עכשיו, אבל אתה יודע, תמחה לה כפיים כשהיא רוקדת, בסדר. גם מאוד תלוי בגיל, תשמע, החכם עיניו בראשו. עכשיו, למרות שחלק מהגם, זה בעיה, כן, יכול להיות בעייתי. למרות שחלק מהדברים ידועים בסוגיה הזאת, יש מקום קצת ללמוד אותה מחדש, גם בגלל שיש קושי מאוד גדול בשמירת ההלכה בעניין הזה של נגיעה, וגם בגלל שהמתירנות שנקיפה אותנו היא כל כך לא מזדהה עם העניין ההלכתי הזה. לכן חשוב מאוד לברר את הדברים בצורה יותר ככה עמוקה, למרות שחלק מהדברים ידועים, אבל זה חשוב לדבר על זה. למה באמת שמירת נגיעה זה עניין כל כך מרכזי בהלכה ובתרבות היהודית והדתית? אז אני רוצה להגיד שתי כיווני חשיבה, שאולי הם ידועים, יותר ידועים, פחות, חלקם תלוי למי, אבל נגיד אותם כי זה חשוב. הכיוון הראשון אומר, קשור לבחירת בת ובן זוג, באופן יותר טהור ושלם. אז אני קצת אסביר את זה מניסיון חיי. ובכלל גם מניסיונם של אחרים. הרבה חילוניים מתפלאים. איך יכול להיות שהדתיים האלה מכירים חודשיים שלוש, לא יודע מה, חצי שנה, ומחליטים שהם מתחתנים. איך כל כך ברור להם שהם יכולים להתחתן ושהם מתאימים? מה הם לא מבינים שם? כי בחברות שבה הכל מותר, חיבוקים, נישוקים ויותר מזה, מתענגים אחד על השני, יש לזה עוצמה אדירה, אי אפשר לזלזל בכוח של היצר. מה שמתרחש בחברה החילונית זה מציאות שבה הכל מותר, והיצריות וההתאהבות מזינות זו את זו. קשר יכול להתמיד אפילו כמה שנים על בסיס זה שאנחנו יכולים להתענג וליהנות אחד מהשני. מתחתנים, אחרי שנתיים הורמון המין מתרגל, ואז בוקר אחד הם מתעוררים ואומרים אחד לשני, משעממת אותי, הוא משעמם אותי. לא מבינים למה הריגוש חלף ופג. ואז פתאום אומרים, תשמע, אנחנו בכלל לא מתאימים, הוא לא מתאים לי, לא מתאימה לי, זה לא מה שחשבתי. יש בעיה עם המגע, אין מה לעשות, זה טבע אנושי. במגע יש קסם, יש עוצמה, שגורמת לאנשים להרגיש קרובים אחד לשני. ברגע שנוגעים אחד בשני, אוטומטית נולדת אינטימיות. בטח ובטח אם אתם אוהבים באמת, אבל החידוש הוא שגם אם אתם לא אוהבים באמת, אתם יכולים להרגיש אוהבים, ולהרגיש קרובים מאוד, למרות שאתם לא באמת קרובים. מבחינה נפשית, ערכית, מנטלית, רוחנית. הדרך היחידה להיות בטוחים שהקרבה שאותה אני חווה, היא קרבה אמיתית, אמיתית, שמבטאת שייכות פנימית שלי אלייך ושלך אליי, זה רק אם נהיה אובייקטיבי. אובייקטיבי. דעקה. וברגע שמתחילים לחוות את החום והקרבה שבמגע באישה, שאין קרבה ואין הרגשה יותר נעלית מזו לגבר, הלכה האובייקטיבית פייפן, אמרו בתקופתי. אולי יש היום ביטוי אחר. היום זה עדיין נשאר. כן? ואז האדם משכנע את עצמו שהוא קרוב, למרות שהוא רק מרגיש קרוב. כי זה תולדה של המגע הפיזי. אבל הוא לא באמת קרוב. והאשליה הזאת, היא הדבר המסוכן ביותר. אז מה אנחנו עושים? אנחנו נמנעים. נמנעים ממגע פיזי, ואז ההפך קורה. יש לך הזדמנות לייצר קשר אמיתי. יושבים 5 שעות, 6 שעות בדייט. מה עושים? מדברים, 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 צוחקים, מדברים, משתפים, ונפגשים אחד עם העולם הרוחני והערכי והמידותי והמנטלי של בת זוגי. וכל המהות היא לברר לעצמי האם אנחנו שייכים זה לזו. האם זה אמיתי? אנחנו מתמקדים באישיות. ולכן תוך זמן קצר אפשר להגיע לביטחון בקשר ולתחושה פנימית אמיתית שיש כאן אהבת אמת. ויש כאן חיבור אמיתי, כי אין כאן שום דבר שיכול לסמת עינינו מלהרגיש. עכשיו, אני לא משלה את עצמי. ברור לי ששמירת נגיעה, לפעמים, היא זרז לקבלת החלטה להתחתן. זה תקלה מצד אחר. כן? צריך לדעת את זה. יש שתי פנים לדבר הזה. מצד אחד, שמירת הנגיעה היא זרז לקבלת החלטה להתחתן, כי היצר דוחף, ואני מת עליה, ואני רוצה כבר לגעת בה והיא בי, כי זה חלק מהטבעיות והנורמליות. אז לפעמים אנחנו מקצרים את זמן ההיכרות, כי אנחנו רוצים כבר שיהיה לנו מותר. צריך להיזהר מהדבר הזה, מנישואי בוסר. כולם אומרים לנו, נו, 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 וגם אנחנו, נו, 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 עם עצמנו, כן, יאללה, 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 ופזיזות יתר, שלפעמים היא מסוכנת לא פחות. אתה מתחתן בפגיעה, אתה בקושי מכיר אותה. צריך להיזהר מהדבר הזה. מצד שני, ברור ששמירת נגיעה יוצרת מרחב של נקיות דעת.
נקי.
אז אתה יודע, אם מודעים לתקלה האפשרית, אז אפשר להיות בשליטה, באובייקטיביות. בפרט אם אתה מתייעץ עם מי שמכיר אותך וכן הלאה. לא סתם הביטוי בעברית למצב שאדם לא אובייקטיבי, זה מי שיש לו נגיעה אישית. הוא נוגע בדבר. זה הביטוי העברי לחוסר אובייקטיביות. אין מה לעשות, המגע, הוא מערבב אותך רגשית עם הזולת. ואז אתה כבר, כוח השיפוט שלך נחלש. כי זה כיף. וכיף כזה לא חווית המון שנים. זה כיף להתנשק עם אישה, לחבק אישה. זה תענוג עילאי, בטח יותר מזה. אבל זה בדיוק הבעיה. זה מה שנוטל ממך את כל המסננים. אפילו בלא נגיע, אם בחור חוזר מדייט ראשון עם לבבות במקום משונים, לא מזהה את שמות חבריו, שוכח את סדר יומו, אתה מתחיל להיות מודאג. לפעמים גם בלא מגע זה קורה. אז זה התאהבות שצריך להיזהר. לפעמים זה מסמא את העיניים גם. ההתרגשות אובר הזו, שיש בה דבר יפה, אבל אם גם קצת מסוכן מדי, אני צריך לזהר. אבל ודאי המגע יוצר חוסר אובייקטיביות. אני נוגע בדבר. אז יש אומרים אוטומטית את השאלה הידועה, אם זה ככה, אז שההלכה היהודית. לא? שתתיר מגע פיזי אחרי הרוסין. אם כל העניין זה זה, זה לא כל העניין, כן? אבל אם כל העניין זה זה, אז הנה, אחרי שהחלטנו שאנחנו רוצים להתחתן, הנה אנחנו מאורסים, אז יאללה, שחרר את העסק, שיהיה מותר, הנה, פתרת את הבעיה, שמרנו, ועכשיו אנחנו מאורסים. ברור שהיום זה לא האירוסין ההלכתיים של פעם, שזה בעצם קידושין, לכן באמת זה לא מדויק, אירוסין היום זה אקט סמלי, אבל אני אומר, נניח, החלטתם. אתה לא מקדש? מה, באירוסין? לא, אתה לא מקדש אותה. צריך עדים, צריך להגיד ברכות הקידושין, צריך... זה לא ככה. זה לא קידושין הלכתי, זה סתם. שתהיה מבסוטה, אה? שתראה שהחמה של הלארג'י, שהיא מפנקת, אה? לא, תראה שמאורסת אסורה עליו ואסורה על כל העולם, האיסור לא פוחת, ושם נהיה הכי קשה, כידוע למתבונן. אחרי האירוסין, זה הכי קשה. אז ברור... זה ודאי, כשהאישה נדע, ברור. לא, לא, שם יותר קל. לא, אבל שם זה משהו אחר. שם משהו אחר. קודם כל אומר על מה שאמרתי, אני מקשה על מה שאמרנו. אז אחרי האירוסין, תתיר. טוב, אז זה לא סוד. אם אתה תתיר דבר כזה, אז מה אתה תראה? שפתאום התקופה שבין ההיכרות לאירוסין תתקצר. נכון? כי מה אכפת לנו? וואלה, לא נשואים, עדיין אין מחויבות. יאללה, אוי נו. ואז שוב, אותה טעות בחוסר שיקול דעת, עלולה לבוא מהצד האחר, מהצד של היצר. לכן באמת זה דבר שחזל לא היו רוצים לאפשר אותו, אלא באמת להרחיק את זה עד לקבלת האחריות המלאה, ההדדית, מתחת לחופה וקידושין, עם כתובה, ואז כשיש אחריות אפשר להמשיך הלאה. נדבר על זה קצת בפעם הבאה, כשנדבר על יחסי אישות. עכשיו, למעלה מהכל, רק שנייה, צריך לשים את האמת הכי פשוטה על השולחן, באמת. הבחירה. תזכור את הדבר הזה, שזה ייתן לנו כוח. הבחירה הזאת, עם איזה אישה אני אתחתן, זה כנראה הבחירה הכי חשובה שאי פעם אעשה בחיי. כנראה. כי היא משפיעה על כל צורת חיי. על הכל. היא משפיעה על איך אחנך את ילדיי. לאיזה בית הם יגדלו. לבית של מלחמה או לבית של אהבה ושלום והרמוניה. זה משפיע על השאלה האם יום יום, שעה שעה, דקה דקה אני אחיה בגיהנום, זה כשהנישואים רעים, או אני אחיה בגן עדן, זה כשהנישואים טובים. זה משפיע על השאלה אם אשתי תהיה עזר כנגדי או משהו אחר לגמרי. מוצא אני מר ממוות את האישה, ואז לא עלינו. זוגיות הופכת אותך לרע, משום שהיא לא מתאימה. ואתה לא מתאים לה, ואז במקום שיהיה תיקון רוחני, מוסרי, השלמה מידותית, וכל החלומות הטובים, הכל מתהפך עליך לרעה.
הרב, אבל אומרים שדווקא אדם כזה, לא ילוגיינו לעולם הבא, כי
אישה... בסדר, זה ככה... מנחמים את עצמם. מנחמים את עצמם כל מיני אנשים. זה נחמה של...
זה
נחמה של... נחמה של עצובים. נחמה של עצובים, בדיעבד, אבל נו, וגירושין, עם ילדים, סתם, שכל ישר, זה סבל רגשי מעין כמותו. איך אפשר להקל ראש בדבר הזה? לא שווה לחכות עם המרשמלו האחד הזה ולקבל מיליארד אחר כך? כן, אם נחזור ל... לכן חזה, לא לוקחים סיכונים. הם מרחיקים את הגדר, שמים קו אדום, שמים קו שחור מעל הסוגיה, זה קשה, נכון. זה לא נעים, נכון, אבל זאת האמת. וזה יוליד בעזרת השם משהו נכון, משהו אמיתי. זה כיוון ראשון. כן, רצת לשאול, אראל? נכון, זה לא קל, אתה צודק. זה לא קל.
כי עצם הנגיעה זה סוג של פריקה מסוימת.
זה לא קל, אתה צודק, אבל אל תשכח. מי שברא אותנו, הוא זה שהנחה אותנו איך נכון לשמור על כוח האהבה ועל המיניות לעת רצון. ואם בורא עולם ציווה על הדבר הזה, אז כנראה שזה מה שהכי מתאים לנפש שלנו. גם אם זה קשה. כנראה שזה הכי מתאים לנפש שלנו, וצריך להאמין בזה. שהשם ברא את התכונות הללו, השם בנה את היצר על, עם העוצמה שבו וכל הרצון שלו יפרוץ גבולות. ואם השם ברא את זה והשם ציווה על זה, כנראה שהוא ידע מה הוא אמר. צריך להאמין בזה ולקבל מהאמונה הזאת כוח, כי זה נכון, זה באמת לא קל. תרבויות שהלכו והרחיקו לכת והקצינו לכת ולא התחתנו, כל מיני כמרים וכאלה, אתה רואה מה קורה שם בחסות הכנסייה. פדופיליה ואונס ועם ילדים ודברים שהשם ירחם עלינו. כי באמת, ההקצנה האנושית לעתים היא גובה מחירים אחרים, אבל פה זה לא הקצנה האנושית. זה משהו שמתאים לטבע האדם, וכנראה שיש יכולת לעמוד בזה. וגם אם נפלנו, אז אנחנו קמים. ושבע יפול צדיק וקם, אף פעם לא מאוחר מדי לקום. הכיוון השני בשמירת נגיעה, אני קורא לזה, יצטט מי שרושם, תרבות של דחיית סיפוקים וניתוב כוחות נפש למקום חיובי, למקום בונה ואמיתי. עוד פעם, תרבות של דחיית סיפוקים וניתוב כוחות הנפש למקום בונה ואמיתי. אז אני רוצה להגיד ששמירת נגיעה ובכלל כל מסגרת ההלכה שבינו לבינה היא לא קשורה רק למטרת חתונה. זה קשור גם למה שקורה אחרי החתונה ובכלל לכל צורת החיים שלנו, בפרט ביחס לזוגיות. הרי ברור שאדם שמתרגל לחיות בצורה מופקרת, באופן מתירני מאוד, לפני החתונה, והכל מותר, ואין שום יכולת ושום רצון לדחות איזה סיפוק שנוגע ביצר או לאיזה היבט התמכרותי או הנעתי אחר, אז לא באופן טבעי אחרי החתונה הוא יכול להפוך לקדוש מעונה ששומר את כל רצונותיו לסיפוק לאשתו. אין מה לעשות, אנחנו יודעים שכבר אמר החכם מכל אדם, מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם. לא בכדי ראינו בסיבות לגירושין, אצל אותם מגשרים ועורכי דין, שאתה רואה שהמתירנות מככבת. בסיבות לגירושין, במילים אחרות, התרבות הפתוחה לפני החתונה, שבה אדם לא מוכן לדחות סיפוקים, הוא רוצה לטייל ליד הקו האדום, כי למה לאסור את המותר, את מה שאני יכול ליהנות ממנו, בסוף אתה רואה שזה ממשיך איתו גם אחרי החתונה. וגם אחרי החתונה הוא ממשיך להיות יצור, שלא מצליח לדחות סיפוקים, שלא מצליח לשמור את כל אהבתו, ואת כל כוחותיו לרעייתו. צדק אותו נועם רחוב, אם אתם זוכרים אותו שם מהודו, שאמר לא פלא שגם אחרי החתונה הם תמיד מחפשים, כי הם התרגלו לזה. אז גם אחרי החתונה זה צורת חיים, בתוכה אתה חי. אז גם אחרי החתונה אתה ממשיך לחפש, וכל אחת היא אפשרית, והדמיון מתעלס איתה ואיתה, ובגידה ממשית, 70% מגשרי הגירושין בארצות הברית הסתיימו בבגידה, וגם במחשבה. זה לא חייב להגיע לדברים שבפועל, גם במחשבה. הידידי האי והאי 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 מהסרט, והאי מהחוף הים, והנה הולכים לחוף ים ביחד, ואשתך חושבת שהכל בסדר, לא יודע מה היא מדומיינת שם, איך אתה שוטף את העיניים כמו וישר, אבל לא ברור הסיפור הזה. אבל נשים, כי לא יודע, או תמימות, או משלימות עם המצב. איך האדם שהיה עם 10 נשים בקשר אינטימי, באמת יכול אחר כך לראות את אשתו כאחת והיחידה, זו שבאמת הוא יכול להרגיש כלפיה כבגן עדן מקדם, שכאילו היא האישה היחידה בעולם. גם אחרי החתונה היא לא האישה היחידה בעולם. כלומר, יש כאן תרבות שהולכת איתך, שוב, כמו שראינו במחקרים, היא הולכת איתך גם אחרי הנישואים, והיא פוגעת לך בזוגיות. לכן אני רוצה לומר, שמירת נגיעה, זה לא רק כדי למצוא את אשתי נכון, זה צורת חיים. צורת חיים של דחיית סיפוקים, שמבינה, יש בי כוחות נפש, יש בי כל מיני רצונות שרוצים להתממש, ואני בוחר את הזמן שבהם הם יתגלו. אני בוחר לגלות אותם, לחשוף אותם, ולהשתמש בהם במקום הכי נכון, הכי מדויק להם, הכי אמיתי, של לשמוע אם נבראו. כמה אנשים אמרו, אחרי החתונה אני אפסיק לעשן, אחרי החתונה אני אעשה דיאטה, אחרי החתונה אני, איזה הבטיחו לנשותם את הירח. בסוף נשארו אותם בטטות אחרי החתונה, עם כל ההרגלים הרעים. כי זה לא מה, אחרי החתונה אתה הופך פתאום להיות מלאך, אתה ממשיך לחיות איך שחיית מקודם. וגם אחרי החתונה יש ניסיונות ביצר, חבל על הזמן. אולי קצת פחות מלפני החתונה, אבל יש ויש. מעשים שבכל יום אנחנו רואים. בנוסף לזה, בכלל, כל ההליכה הזאת ליד הקו האדום. בסוף אתה נופל, אני מכיר אנשים טובים, חברים שלי. חבר שלי מהישיבה למד איתי בשיעור. התפרקו חיי נישואיו. 4 ילדים, גירושין, נשאר כמו כלב, בלי שום דבר. מסכן. רחמים. עוד בוגר מאיזושהי ישיבה שאני מכיר גם, שם ירחם. 6 ילדים, טלאק. הכל נגמר ביום אחד כשאשתו גילתה. מנהל בית ספר פה באשדוד, לא נזכיר את שמו. איבד את כל היקר לו, בעבודתו, במשפחתו, עם 6 ילדיו. למה? בגלל שפתחו את הגדרות, פתחו את הגדרות, ואז האדם כבר זהו. זה מדרון חלקלק. אין מה לעשות, המגע. המגע, רגע, מי ששמר על עצמו זה קשה. יש כאן מדרון חלקלק, שזה קשה להתיר, 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 ואז פתאום לעשות איזה ברקס רגע לפני שדברים קורים. מי מישהו כאן יוסף כמו יוסף הצדיק שיכול ככה רגע לפני לתפוס את עצמו ודמות דיוקנו? זה לא עובד ככה. אצל רוב האנשים יש לנו יצר לא קטן, יש לו אלפי שנות ניסיון, ולכן חז"ל מנסים לדייק אותנו. אנחנו רואים כאן בחוש איך הגבולות ההלכתיים באים לדייק את כוח האהבה, את כוח היצר. אנחנו לא רוצים להיות שמרנים כמו שהיה פעם במזרח, או היום בתרבויות מוסלמיות קיצוניות, ולא רוצים להיות ההפך מזה, אנחנו רוצים ללכת בדרך האמצע. אבל כדי ללכת בדרך האמצע ולאפשר בחירה בתחום שבינו לבינה, ולהיות חברה פתוחה, אבל יחד עם זאת, ששומרת על כוחות החיים, אז אנחנו חייבים לתפוס את הגבולות האלה בשתי ידיים, ולהבין ולהרגיש שבאמת הם שווים את ההקרבה. אלא שכאן נשאלת השאלה, איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר להגיע למצב שמצליחים לשמור נגיעה בדור המתוסבך שלנו? בטח ובטח כשאתה כבר לא נער צעיר, אלא ממש יוצא למטרת חתונה, בטח ובטח כשכבר אוהבים. שזה מאוד 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 קשה. אז מה אפשר לעשות? אז כמה עצות. עצה ראשונה הכי פשוטה והכרחית, להקפיד על הלכות ייחוד. לא סתם חז"ל יסדו מערכת הלכתית שלמה, שמעטים לומדים אותה משום מה, שהיא קשורה ממש לסוגיה הזאת, למסגרת ההלכה שבין האיש לאישה. מה אתה רוצה, רחובות נפרדים? מה אתה רוצה עכשיו, שנחתוך את כדור הארץ לשתיים? לא, אנחנו חיים ביחד, עם ישראל, ביחד, רחוב, באוטובוס, בסדר, אין בעיה. אבל במה שנוגע להימצאות אינטימית שיכולה להוביל למשהו אחר, כן, שם חז"ל הפרידו, מה לעשות? זה נפיץ. אז זה הלכות איחוד, צריך ללמוד הלכות איחוד. מתי מותר להיות עם אישה בחדר, איפה מותר להיות עם אישה, איפה אסור להיות עם אישה, שהכלל הוא כמובן ההיגיון הבריא. אתה לא נמצא עם אישה במקום ובסיטואציה שאתם יכולים ליפול בכל מיני עניינים. אין מה לעשות. אז זה לא בית לבד, וזה לא חדר נעול בבית שיש אנשים, וסתם היגיון בריא, וזה לא בחוף נידח, גם אם יש אנשים במרחק חצי קילומטר, כי עכשיו שעת לילה, ואיש לא רואה, כלומר, היגיון בריא, צריך להפעיל. ואחד שומר על השני, ולומדים אפילו את ההלכות ביחד, ועוזרים אחד לשני, ולוקחים את זה על עצמנו כזוג. זה קריטי. בלי זה אין מצב. אין מצב. זה יגבור עלינו. אם לא נקפיד על זה, זה יגבור עלינו. זה הכי חשוב. הפרקטיקה של זה. אפשר להוסיף, כמובן, עוד עניינים. רוחניים, אז זה תמיד נכון. להתחזק בלימוד תורה, אם פגע בך מנובל זה מושכו לבית המדרש, יראת שמיים, צניעות, לימוד מוסר, ככל שיש לך שאיפות יותר גבוהות, ככל שאתה אדם שכוחות הגוף שלו הולכים למקום קדוש יותר, ככל שהדמיון שלך, המחשבה שלך תאורה יותר, אתה עסוק בדברים קדושים, אז ממילא גם המבט שלך על האישה הוא עדין יותר. המבט שלך על העולם הוא עדין יותר, הוא מזוכח יותר. ואז יש יותר סיכוי שברגעים קשים אתה תוכל לנצח. נקודה שלישית, ככל שהקשר שלכם הולך ומתהדק, ואתם כבר מתחילים לדמיין את החתונה באופק, ברגע הזה צריך לשים תמרור אזהרה על הסוגיה. מהרגע הזה כדאי מאוד למעט במפגשים פנים אל פנים, כלומר, להמשיך להיפגש, כמובן, אבל פחות, קצת פחות, לא יותר מדי מסטיק דבק, לא טוב ברגעים האלה, בחודשים האלה, קצת פחות פיזי, יותר מרחוק, יותר בשיחה, יותר בזה. התקופה הזאת היא שזה גם לפני הרוסים, כלומר, אחרי שכבר יודעים שזה זה. ואז כבר העסק מתחיל לבעור מבפנים, שם צריך להיזהר, אם עד עכשיו נפגשתם פעמיים בשבוע, תורידו לפעם אחת, כאילו... להיזהר יותר, לדבר יותר על הדברים ביחד, אתם ביחד בסירה הזו, לא לבד. לדבר על הלכות איחוד, לראות שמקפידים על הדבר הזה, יושבים במקומות שמתאימים, מקפידים, עושים גדרים הלכתיים שאתם ממציאים לעצמכם. אתם בהסכמה משותפת מוסיפים גדרים הלכתיים שנכונים לכם, כדי להימנע ביחד מסיטואציות. כן, אז חשוב שיהיה שיח בדבר הזה. ופשיטה שצריך לקצר את הזמן, כמובן, שבין האירוסין לחתונה, אחרי שכבר החלטתם, וזה כבר אין טעם עכשיו עוד חצי שנה, כי צריך הכנות לחתונה. זה לא... לקצר כמה שאפשר, כמה שניתן. נקודה רביעית, כדי לקבל עוד קצת כוח בשמירת נגיעה, הרי בשמירת נגיעה, מה בעצם הרעיון? הגוף רוצה את שלו, ובצדק. הגוף רוצה ליהנות, ובצדק. מגיע לו, הוא חיכה הרבה זמן. הנה, סוף סוף הוא מצא אותה. לכן זה כל כך קשה. לכן חשוב מאוד ליהנות עם הגוף בקדושה, כדי שיהיה משהו. איך אומרים? תן לגוף משהו. אז זה יכול להיות ספורט, תחביבים שאדם עושה עם הגוף או עם כישרונות שלו, אימון גופני, דברים שיוצרים סיפוק, איזושהי פריקה של מתח באופן חיובי. זה חשוב. אני חושב שזה חשוב. נקודה נוספת, כמובן, להתפלל על זה. אתה לא לבד. ונקודה אחרונה זה שמירת העיניים והמחשבה. שמירת העיניים והמחשבה זה הקור האטומי של ההצלחה. בשמירת נגיעה, שמירת הברית, וכל התחומים שבינו לבינה. הכל מתחיל משמירת נגיעה, משמירת העיניים והמחשבה. ולכן עכשיו אני עובר, המשך טבעי, לדבר על הנושא האחרון להיום, שזה שמירת העיניים והמחשבה. כחלק ממסגרת ההלכה, ידוע שאסור, כל הסתכלות של הנאה אסורה, כמובן שראייה בעלמא מותרת, כי לא התכוונת ליהנות, היא פשוט חלפה לה, אבל כל רגע שבו אתה ממשיך עם הראש, אז זה כמובן הרגע האסור, שאתה מסתכל מתוך כוונה, שמירת העיניים. כולנו יודעים שזה האתגר הכי מסובך בדור שלנו. שמירת נגיעה זה כסף קטן, לעומת הסוגיה של שמירת העיניים. אז בואו קצת נעמיק בזה. אומר הרמב״ם מקור מספר 2, הלכות תשובה, פרק ד' הלכה ד'. אומר הרמב״ם, ומהן חמישה דברים העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן. לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם. ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא. ואלו הן, אחד מהדברים, המסתכל באריות. מה לא על דעתו שאין בכך כלום? שהוא אומר, וכי בעלתי או קרבתי אצלה? לא חיבקתי, לא נשקתי, לא נגעתי, רק הסתכלתי. והוא אינו יודע שראיית העיניים אבון גדול, שהיא גורמת לגופן של אריות, שנאמר, ולא תותרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הדברים הללו של הרמב״ם נוגעים בבטן הרכה של הסוגיה. ואני רוצה ללכת אתכם עכשיו על פני שלושה מישורים בסוגיה של שמירת העיניים. המישור הראשון הוא הכי פשוט. זה המישור המעשי. המישור המעשי, כמו שהרמב״ם אמר, הרבה פעמים יצר המין מניח לך בתת מודע או במודע מחשבה שאתה אומר, מה יש בראייה? כולה הסתכלתי, שנייה, כלום, הרערתי, דמיינתי משהו, זה החלף, מת, נעלם. אז הסתכלתי, לא רע, אז הנה ראיתי כמה סרטונים, הנה ראיתי כמה בנות פה ברחוב. בסדר, לא, אחרי שהיא הלכה, נעלם, כלום, מת. מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. אבל זה העצה, וזה הפיתוי הכי מסוכן, המחשבה שאין בזה דבר. עוד מעט נראה מה יש בזה, באופן עמוק יותר, אבל הדבר הזה הוא תחילת הבעיה. כאילו לא מקובל לעשות עניין, בסדר, אז אני רואה קצת סדרות, בסדר, פה ושם דברים לא צנועים, בסדר, אני עושה ככה, מה, אני נזהר, אני נשמר, אני לא עכשיו יותר מדי. בסדר, קצת פה ושם, ים חצי מעורב, לא מעורב, שליש מעורב, רבע מעורב, בסדר, מקום קצת יותר צנוע, פחות צנוע, לא נורא, סך הכל נזהרים, אני הולך לביג, קצת סיבובים, יחס לקניון, בסדר, נו, אז מה עם כל חנות שלישית שם זה, או לבני נשים? או לא יודע מה, נו בסדר, אבל אני הולך עם החבר'ה לאכול גלידה וזה. כאילו לא צריך לעשות מזה עניין. מי שמקפיד מאוד נתפס כאיזה חרדלי, איזה משהו כאילו, איזה צדיק, איזה משונה. וזה לא נכון. זה לא נכון, כי אין אפוטרופוס לעריות. והחטאים הכי גדולים מתחילים בעיניים. לא סתם אמרו, גדולי עולם, היזהרו בי מפני ביתי. היזהרו בי מפני קלתי. הגמרא בסנהדרין אומרת, אין יצר הרע שולט, אלא במי שעיניו רואות. אתה רוצה שיושלוט בך? פתח את העיניים. הוא ישלוט בך, זה הסוף. כך אומרת הגמרא בנדרים. כל הצופה בנשים, סופו בא לידי עברה. כאילו זה כמעט אוטומט. כמעט אוטומט. כמעט כל הוצאת שזה לבטלה תתחיל בפגימות קטנות בשמירת העיניים. זה מתחיל ברחוב, ממשיך בחדר ונגמר במקום אחר. אין מה לעשות. זה הרגע שבו הוא מתחיל לשלוט בך. ככה אנחנו בנויים, מה לעשות? הרמב"ם אומר, אל תתבלבל, תיזהר. הכל מתחיל פה ונגמר פה. אין יצר הרע שולט, אלא במי שעיניו רואות. ככה הגמרא בסנהדרין אומרת הכי חזק. ויש סיפורים בגמרא על זה, שלא נחשוב שחז"ל הגזימו. אז הם הביאו עדויות מעצמם. נכון? מכירים? גם רבי עקיבא, גם רבי מאיר. סיפור מפחיד. שברגע שהשטן נדמה להם כאישה מאוד מאוד וכו', ממש עוד שנייה חטו איתה. שני סיפורים מקבילים. עוד שנייה. אם השם לא היה נותן פקודה לשטן שיטוס משם, מפאת כבודם, שלא ייזכר לדיראון עולם שהיה מעשה כזה, אז זה היה קורה. אבל השם דרש מהשטן ללכת, אז הוא הלך. ואז הם ניצלו. אבל זה לא פשוט. ורב אמרם חסידה, סיפור הידוע, ורבי מתיה בן חרש, גם כן, לא אספר עכשיו את כל הסיפורים, אבל זה קשה מאוד, ויש סיפורים על גדולי העולם, שלא נחשוב שזה רק אנחנו. זה כולנו, בכל המדרגות, בכל הקומות. זה מה שחזל אומרים, שהיצר הזה בעידנא דרתך אינו יכול לו. אינו יכול לו. אם אתה כבר מתחיל לראות את התמונה על עצמו, מתחיל שם העסק לעבוד, הלב מתחיל לדפוק, סוגר חלון, נועל דלת, זהו, נגמר הסיפור. צריך להיות יוסף הצדיק כדי לעצור שם. קשה מאוד, כי כשהוא רותח עליך אתה נשלט. אפילו דוד המלך, לא נעים. אבל זה מה שקרה. הגמרא בסנהדרין אומרת, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, למה כתוב בתפילה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? למה לא אלוהי דוד? אני רגל רביעית במרכבה. אמר לו, השם הם עמדו בניסיון, אתה לא. אמר לו, אז תעמיד אותי בניסיון. מגיע לי, שפכתי את דמי לפניך כל חיי, והוא צודק. אמר לו, השם לא מספיק. אז תעמיד אותי בניסיון. אמר לו, השם, לא כדאי לך. אמר לו, תעמיד אותי. אמר לו, השם, לא רק שאני אעמיד אותך, אני אגיד לך במה אתה עומד לחטוא. באשת איש. אמר לו. וקרה מה שקרה. קרה מה שקרה. בא השטן, נדמה כציפור, הציפור עמדה על החבית, דוד היה יורה חיצים, הייתה מתרחצת מאחורי החבית, ירה על הציפור, השטן אף, החבית נפלה, ראה את בת שבע, נגמר הסיפור. ידע בניסיון, ידע שזה עומד להגיע, ידע הכל. ברור שהיה כאן דברים רוחניים עמוקים יותר, ראה דוד את בת שבע שראויה לו מששת ימי בראשית, וזה ניסיון של גדולים, וזה לא המבט הנמוך שלנו, וזה לא עכשיו הצגה בקאמרי על דוד המלך. נכון, ואף על פי כן. זה לא פשוט. אתה מתחיל לראות, נראה הסיפור. זה מה שאומרים על שמשון, שהיה לו ניסיון גדול בתחום המיני. חזל אומרים, שמשון הלך אחרי עיניו, ולכן פלישתים נקראו את עיניו. יש פסוק קהלת אומר, עוצם עיניו מרות ברע. הגמרא דורשת דרשה, שכשראיתי אותה אני כמעט התענפתי. אמרתי, אין יותר אמיתית מהדרשה הזו. מה זה עוצם עיניו מרות ברע? לא, זה לא על זה. לא, עוצם זה משהו אחר. עוצם עיניו מרות ברע, זה אומר, חז"ל אומרים, לא להסתכל על אנשים בשעה שהן עושות כביסה בנהר. למה? משום שמגלות עקביהן. מה בסך הכל? רואים את העקב עם כל האקזמה ברגל. זה מה שאתה מטריע. כן, זה מה שאני מטריע. אתה עם הדמיון שלך עם העקב, אתה עולה למעלה. ככה אתה בנוי הראש שלך. הלוואי עלינו היום זה היה הבעיות. שמגלות עקביהן. מה שהתכוונתי, משהו אחר, זה... אני אגיד זה עוד מעט. טוב, זה... אין זמן. זה המישור המעשי, זה כאילו סתם העיניים, מהרמב״ם, תיזהר, הכל מתחיל שם, תדע, תייחס לזה את המשקל הגדול ביותר, בעבודה שלך, בהתמודדות וכו'. המישור השני זה המישור הרוחני. מהו המישור הרוחני שעומד מאחורי שמירת העיניים? למה זה כל כך חמור? אז יש פה את רבנו בחיי בספר קד הקמח, אומר כך, מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה תדשן עצם. מה זה מאור עיניים ישמח לב? יבאר הכתוב הזה מעלת החושים, וידוע כי כפי מה שתגדל מעלת החוש על חברו, כנגדל חיוב האדם שיעבוד בו את השם יתברך, כי בידוע שהגוף היכל הנפש, שוכנת בתוכו כמלך בהיכלו, מרחפת על הגוף. גם כן, וזה כדמיון הבורא יתברך, שהוא בתוך העולם וחוץ לעולם, כי הוא מקום העולם, עולמו, ואין עולמו מקומו. ומנפלאות יצירת אדם שפתח בהיכל הזה חמישה שערים אל העולם, והפקיד על השערים מהם חמישה שוערים מעבדיו הנאמנים. השערים הם כלי החושים, ואלה הם העיניים והאוזניים ואף הלשון והידיים. השוערים הם החושים המשתמשים בהם. אלו חוש הראות, חוש השמע, חוש הריח, חוש הטעם, חוש המישוש. אשר בהם שלמות ההיכל ומעלתו, והמלך שלמה שיבח את עצמו בהם. החושים הללו, ג' מהם רוחניים, יש שלושה חושים רוחניים, חוש הראות, חוש השמע, חוש הריח. ושניים מהם גופני, והם חוש הטעם וחוש המישוש. וחיווה החוכמה להיותם כן, כדי ללמד, כי הכוונה בבריאת האדם להיות חלק השכל רב ומתגבר על חלק הגוף. ומרוב מעלת ג' החושים הרוחניים, תמצא שיחס אותם הכתוב אל השם יתברך, והוא שאמר, וירא השם כשר לראות, וישמע השם את כל דבריכם, וירא השם את ריח הניחוח. ובשני החושים הנשארים שהם גופניות, טעם. ומישוש, לא מצאנו אותם מיוחסים לשם יתברך, כי לא תמצא ויתעם השם וימשש השם, מילים אחרות. לפי הגובה בפרצוף החמוד שלנו, כך הוא סדר מעלת החושים. החוש הנמוך ביותר הוא חוש המישוש, כי אין לו איבר ספציפי, ניתן למשש בכל איבר. ניתן למשש רק את מה שנוגעים בו, זה הכי נמוך שיש. למעלה ממנו זה חוש הטעם. אפשר לחוש בטעמו רק של דבר הנאכל, כלומר זה משהו מאוד קרוב, משהו מאוד מאוד גשמי. אמנם יש לזה כבר איבר ספציפי, לכן זה יותר ממישוש, לכן ניתן לקדש את האכילה. על ידי ברכה וכן הלאה, טוב, ניתן גם לקדש את המישוש על ידי יחסי אישות בקדושה, לפי חלק מהראשונים, אבל נדבר על זה, אבל חוש הטעם זה למעלה מהמישוש, למעלה מחוש הטעם זה חוש, מה יותר גבוה, אף האוזניים. אף. אחר כך זה האף, זה חוש גבוה יותר, יש בו כבר היבט רוחני, ריח ניחוח אישה להשם, על ידי ריח, משיבים את הנשמה שיהיה לה נחת רוח במוצאי שבת, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, הרי זה הריח, ריח ניחוח, ניתן להריח גם דברים שלא נמצאים צמוד אלא אלא טיפה יותר רחוקים, כי יש כאן היבט רוחני, למעלה מחוש הריח זה חוש השמיעה, ניתן לשמוע דברים יותר רחוקים מאלו שניתן להריח, על ידי שמיעה של שמועה טובה ושל שיר נאה ובשורות נאות, הנשמה מתרוננת, ויש התלהבות והתפעלות והתרגשות קודש, משמע שהשמיעה פועלת על מקום גבוה יותר, ויותר גבוה מהאוזניים, זה העיניים, שהוא החוש האצילי ביותר. הוא החוש האצילי ביותר, לכן יאמר הארי הקדוש, שעל כל דבר בבריאת העולם כתוב, וירא השם. וירא השם זה נתינת המציאות לבריאה. לכן תמיד וירא זה נתינת המציאות. השם ברא על ידי דיבור וראייה. זה איזשהו מושג. העיניים, אם נסתכל עמוק אחד בעיניים של השני, העיניים זה האיבר הגשמי הרוחני ביותר שיש לנו בגוף. אתה מסתכל בעיניים של מישהו, אתה מרגיש שיש שם אין סוף פנימה. כאילו שאתה מרגיש את האישיות מאחור. זה גשמי, אבל נושא בתוכו אור. דברים עמוקים יותר. לא סתם אומרים, תסתכל בעיניים, בכל מיני רגעים אינטימיים ומשמעותיים. לא סתם כתוב קלה שעיני היפות אינה צריכה בדיקה. לכוונה מלוחסנות או כך או אחרת. כוונה, מרגישים שם משהו בעיניים. עיוור חשוב כמת. חז"ל אומרים, נתן בו עינה ועשהו גל של עצמות. כלומר, הכל נקשר בעיניים, אנחנו יודעים. הדמיונות שלנו, המחשבות שלנו, האירורים שלנו, החלומות שלנו, הכל זה תוצאה של מה שראינו במהלך היום. העיניים קובעות מה היו הדמיונות, המחשבות, החלומות, אם זה בקדושה או בהפך. לכן יש פסוק יפה בבראשית למד ח', שמתי לכם פה במקור 5, על יהודה ותמר. וישלח יהודה את גדי העיזים ביד רעהו העדולמי לקחת הערבון מיד האישה ולא מצא, אחרי שהתחזתה למופקרת. וישאל את אנשי מקומה לאמור, היה קדשה היא בעיניים על הדרך. מה הקשר בעיניים עכשיו? כי מי שהולך בדרך וטר אחרי עיניו, זה כאילו שהוא כבר נמצא עם קדשה. כי זה מתחיל מהעיניים. הגמרא ביומא, הנה לזה התכוונתי מקודם. יומא עין דלת, בקור שש. אמר רבי זרע, מה יקרה שאמר שלמה המלך, טוב מראה עיניים, מלך נפש. אמר איש לקיש, והוא שודד, הוא יודע. היה. טוב מראה עיניים באישה, יותר מגופו של מעשה. שנאמר, טוב מראה עיניים מהלך נפש. וזה נכון. איסורי הסתכלות זה הכי חזק שיש. הרבה יותר מיחסי האישות עצמם. יחסי האישות עצמם, בסדר, יישר כוח, מרגיש את עצמו גבר, העסק נגמר לו, חוזר להיות מדולדל, בסדר, נגמר הסיפור. היה כיף והיה. אבל איסורי הסתכלות, אדם יכול להיות באירוע של איסורי הסתכלות חצי יממה. אם לא יממה, אם לא לילה שלם, בלא לשים לב שהזמן עובר. וכל הזמן להרגיש שהדבר הבא יכול להיות טוב יותר. יוסיף לי עוד איזה משהו, יותר מהסרטון הקודם. כי זה כוח שככל שהוא עמוק, ככל שהוא קדוש, ככל שהוא אין סופי, אז גם הביטויים שלו בתומעה הם מגוונים יותר. הם מאתגרים יותר, כי זה נוגע במקום יותר עמוק בי. ולכן זה הרבה יותר מגופו של מעשה. כי גופו של מעשה זה במישוש. אבל ראייה זה בעיניים, זה כוח הרבה יותר אצילי. ולכן הפגימה שם היא כל כך גבוהה. זה במישור הרוחני. לכן שבירת העיניים זה דבר כל כך מרכזי, זה לא קל לאף אחד. לא לרווק ולא לנשוי. ושבע ייפול צדיק וקם, אבל צריך להילחם, לא לוותר. המישור השלישי זה המישור, והאחרון זה המישור המוסרי בשמירת העיניים, המישור המוסרי. אז היהדות מציבה בפני התרבות יעד מוסרי ראשון במעלה. כבדו את האישה, תפסיקו לזלזל. תפסיקו לדרוש ממנה להתפשט בראש חוצות. די. תכבדו את האישה. אז מדברים רוממות הפמיניזם והשוויון והחופש והזכויות וכבוד האישה ובלה בלה בלה, ובפועל מעודדים תרבות מתירנית שמוזילה את כל המהות הנשית והופכת אותה לגוש בשר שכולם אוהבים שהיא יוצאת החוצה. היהדות דרשה את כבודה של האישה כשדיברה על צניעות בלבוש, כשדיברה על שמירת נגיעה, כשדיברה על שמירת העיניים. אין ישות יותר מכבדת לאישה מאשר היהדות, בכל ההיבטים ההלכתיים שקשורים בזה. לכן מי שמוותר לעצמו והולך הרבה עם איסורי הסתכלות, קודם כל פוגע בנשים. כי הוא מסתכל על אישה שנבראה בצלם אלוקים, שיש לה ייעוד ושליחות בזה העולם, כמו גוש של בשר, גם אם היא יהודיה וגם אם היא גויה. היא נבראה בצלם אלוקים, יש לה נשמה אלוקית. אתה מוריד אותה למקום הכי נמוך שיש. ב', אתה פוגע בעצמך. משום שזה גורם לך לראות את הכוח הנשי שבבריאה, במקום ככוח אדיר, גדול, גואל, אתה מתחיל להסתכל עליו ככוח מיני, נמוך, מענג. אתה פוגע בסוף בעצמך, בצורת ההסתכלות שלך. לכן כשאתה הולך ברחוב או רואה משהו ומתחיל להתפתות, תדמיין שזאת אמא שלך. או אחותך, ככה היית רוצה שיסתכלו עליה? זה כל מה שהיית רוצה שיראו בה. באותה מידה תסתכל על אחות של מישהו, אמא של מישהו, הבת של מישהי. זה במישור המוסרי. נסיים ממש שתי עצות, אני אנסה להגיד את זה בקצרה, כדי באמת לדעת שסגרנו את זה. אין לנו זמן, אבל יש לכם כוח, 5 דקות. אז פעם היה פה בישיבה איתן זימן, סיפר, קלאי סלייטר היה אלוף העולם בגלישת גלים 11 שנה, שאלו מה הסוד שלו, אמר יציבות, אני לא מאמין שהגל הזה הוא חזק כמו שהוא נראה. ולכן אני לא פוחד. אני בא אליו ובטוח שאני רוכב עליו. גם אם זה נראה שהוא עומד פרק לי את הצורה. וככה זה נראה הרבה פעמים, בגלים גדולים. אבל גל אדיר חזק ככל שיהיה, נראה שאין לי סיכוי. אם אני אחכה עוד שנייה, אוריד את הראש או אתפוס אותו, מה שאבחר לעשות, אני אסתכל אחר אחרי כמה שניות וראה קצף. שום דבר לא נשאר שם. הכל אשליה. מחשבות ואירורי יצר הם כמו גלים. הם נראות מאיימות וחזקות, אתה מרגיש שאין לך שליטה על זה. באותו רגע שבו אתה מת להסתכל עליה, מת להסתכל עליה, בפלאפון, ברחוב, לא משנה. זה גל שאתה אומר, אין מצב שאני לא רואה את זה עכשיו. אין מצב שאני עוצר את עצמי פה. אני חייב לראות את זה. זה גל שאתה אומר, אני לא יכול לעמוד, זה גדול ממני. אני חייב לראות את זה. אני לא יכול, חייב. רותח עליי הסיפור. אבל האמת היא שאם תנשום עמוק, רק 20 שניות, או ישר תעוף מהחדר שבו אתה נמצא, תעשה איזה 30 שכיבות צמיחה. לא יודע, תעשה שנייה משהו אחר. חצי דקה תעשה משהו אחר. תנתק מה גם האזור. תנשום עמוק, תעשה רגע משהו אחר, צא משם. אחרי חצי דקה, דקה שתיים, פתאום תגלה שזה לא חזק. כמו שזה היה מקודם, כשהגל היה כאן. תראה מה זה, הגל קצת יותר נמוך פתאום. עד שפתאום זה נעלם. אתה אומר, וואי, עבר לי. איזה יופי. באותה קלות שבה יכולתי לחטוא, יכולתי להינצל. המוח הוא איבר גמיש. זה חסרונו ויתרונו. חסרונו כי ככה נוצרות התמכרויות מהר. המוח מלמד אותך מה כיף, מחזיר אותך לשם שוב ושוב. אבל גם המוח יכול ללמוד אחרת, אם לא תיתן לו. עד כמה אפשר להתגבר ולחיות למרות מה שהמוח שלך רוצה שתעשה עכשיו. תחזור לאותה תמונה, לאותה סיטואציה. אם תאמין בזה, שדחפים זה כמו גלים, אתה תגלה שאם תנתק מגע, תנשום קצת, תעשה שתהיה משהו אחר, אתה תראה שהניסיון כבר לא כמו שהוא היה מקודם. זה עצה ראשונה, חשובה. דבר שני, טוב, זה פשיטה, הוא סיפר שם גם על... יוון ניסתה 10 שנים לכבוש את טרויה ללא הצלחה, הייתה עיר מבוצרת וחזקה מאוד, שעד שבסוף היה לה רעיון גאוני של ממש, לשים סוס ענק מעץ, ענק, כמה עשרות מטרים בכניסה, וכל הצבא נסוג, הטרויאנים היו בטוחים שיש כאן מתנה מהאלים, הכניסו את העץ לכל, את הסוס לכל תרועת ניצחון, ובלילה כמובן יצאו משם 10 לוחמים מהסוס עץ הזה, פתחו את השערים, בום, ככה טרויה נכבשה. אתה יכול להיות הכי צדיק, הכי חמוד, הכי נזהר, הכי רוצה, אבל אם יש לך בכיס את כל האפשרויות בלחיצת כפתור ואין לך רמה גבוהה של סינון, אז בסוף אתה תחזור לאותה נפילה. אל תדמיין שתצליח במקום שבו פעם שעברה נכשלת. זה מחשבה של טיפשים. אתה צריך לשנות אסטרטגיה. צריך להגדיל את רמת הסינון. כי אם זה עדיין נמצא, למה שעכשיו תצליח? אם פעם שעברה נפלת, מה, אתה השתנית לבלי הכר? מאתמול להיום? לכן צריך לקבל החלטות אמיצות. זה גבורה לחשב מסלול מחדש, לשים חסימות משמעותיות, אבל זו עבודה שהיא שווה. עבודה של דחיית סיפוקים, גם אם לפעמים אני רואה את הסימן של נצפק או רימון, לא נורא. אז חתכו לך איבר, לא קיבלת אתר אשר רצית, אתה תשרוד את זה. תתרגל לזה. זה שווה את המחיר. דבר אחרון, מקור מספר 8, אומר רב צדוק, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו. ואיתה בבראשית רבה להתקין לו בית ועד שיהיה מורה בו דברי תורה. דהנה כל ענייני גלויות ישראל הוציאה ניצוצות קדושות ששקוע בקליפה. בסוד ואתה מחיה את כולם. ועסק ישראל במצרים שהיא ערבת הארץ, כדי לתקן פגם הברית, שההתחלה היה על ידי יוסף, למעשה זה התחיל באברהם אבינו ושרה, הננה ידעתי כי אישה יפה מראה, דיברנו על זה, לתקן פגם הברית שבהתחלה היה על ידי יוסף, כמו שאמרו, יוסף ירד למצרים, גדר עצמו מן הערווה, נגדרו כל הזכרים בזכותו. ומקליפת התאווה של מצרים, יושר לעתיד גם כן איזה השערה כמו שמובא במדרש נעלם בזוהר, וכן יושר ממנו החשק לחמיד ודאורייתא, שלתכלית זה נברא. כמו שמובא דאל מלא יצר הרע, חדוותא דשמעתא לא להווה, אומר הזוהר. אם לא היה לך יצר הרע, לא הייתה שמחה בלימוד תורה. לא היה עונג בלימוד תורה. דעיקר היצר נברא שיהיה חשק לדברי תורה. דפירוש יצר הוא חשק. כמו ליצר מחשבות לבב עמך, וזה הקדושה שהוציאו ממצרים. אז אם אדם לא היה לו יצר הרע, לא היה לו חשק, לא היה לו התלהבות בקדושה. כי מה זה יצר? רע זה היפוך אותיות ער, זה כל ההתעוררות לחוות עונג של סי. בקדושה. רק אותה התעוררות נמשכת לטומאה כשהכוחות לא נשמרים. אבל זה אותו כוח. אם לא היה לנו את הכוח המיני הזה, היצרי הזה, אז גם לא היה לנו את הכוחות הקדושים שמקבילים אליו. לא במיניות קדושה אחרי החתונה, ולא בקניין של תורה, מתוך שמחה והתעלות. זה מנגן על אותו כוח, אבל בגלל שזה אותו כוח, לכן ברור היום יותר מתמיד, שאי אפשר להיות יותר בינוני בעבודת השם. כי אם בדורות האחרונים הדורות הם גדולים, והנשמות הם הכי גדולות, כי הם נשמות גאוליות שעתידות לתקן את הכל, לכן הנשמות האלה חייבות להתמודד עם שער החמישים בתומה, ולכן הניסיונות כל כך קשים, כי גם שער החמישים הקדושה מתעורר ומבקש להופיע אצלנו. ולכן אתה היום הולך עם גדלות אדירה, עם פוטנציאל רוחני אדיר, אבל באותה מידה, עם אותה אפשרות לקחת את הער, את הכוח התעררות האדיר הזה שיש בתורה ובחיבור ובהזדהות ובשמחה, אתה יכול לקחת את זה גם בתומה. לכן כולם הולכים היום על חבל דק בין הקדושה לתומה. מי שמסתפק היום בבינוניות רוחנית לא ימצא כוחות לעמוד באתגר. לכן חשוב מאוד לשאוף למעלה, גם אם לפעמים יש נפילות, יש ניסיונות, להמשיך לשאוף למעלה, לעלות למעלה, וצריך לדעת שתמיד לפומצה הרע אגרה. לפי גודל הניסיון, כך גודל המדרגה. אתה מסתכל בהרגל קדושי עליון לפני 300 שנה, 500 שנה, אתה אומר, וואו, הצדקים היו פעם. אומר הרי הקדוש, אל תתפעל מזה. הגדלות היא תולדה של גודל הניסיונות. הניסיונות שיש היום עם יצר המין, זה בעשרות מאות אחוזים יותר ממה שהיה בכל הדורות. ולכן מי שמנצח אפילו יום, אפילו יומיים, אפילו שעה ושעתיים, כל רגע של דחייה של סיפור, כל רגע של טהרה, של ניצחון, כל יום בפני עצמו, מעלה אותך למדרגה ולמעלה עליונה מאוד. שאתה יכול להתגאות ולהיות שמח, אתה לא נופל מכל גדול העולם שחיו לפני 300 שנה, או יותר. צריך להאמין בגדלות של הנשמות, להאמין שיש לנו כוח להיטהר, ולהשתמש בעצות הנכונות כדי להישמר. טוב, עד כאן, בעזרת השם, שנזכה כולנו לעבוד ולנצח, בעזרת השם.